הבן של פיין, שהוא מספר לאימא שלו שכל הילדים מקבלים שם עטוף בפסיכיאטריות, ומי שלא יכול לבלוע כדור מפורים לו
בפסיכיאטר.
איך ישתיקו ילד? איך ישתיקו ילד שלוקחים אותו ב-11 בלילה, באים שתי שוטרים ועובדת סוציאלית או שתיים, תולשים אותו מהידיים של אימא שלו מהמיטה, וברוב המקרים זה לא מוצדק, ואני תכף גם אספר למה זה לא מוצדק. תולשים אותם מהידיים של אמא שלו ואבא שלו, הילד צורח, לא יודע מה קרה, מה פתאום שוטרים לוקחים אותו, דופים אותו לשוחרר, תנסי להעמיד את עצמך לרגע במחשבה, בדמיון, שאף ילדה כזאת אתה לקחת ב-4, 5, 6, 7, 8, תולשים אותך באמצע הלילה מהמיטה, מאמא, בחיבוק, מהצמיחה שלך עם הבובונים, שמים אותך באיזשהו מקום, זה לא מצחיק, זה עצוב, אי אפשר לדמיין את זה. שמים אותם באיזשהו מקום עם עוד כמה ילדים בחדר, כאילו שהם לא יודעים איפה הם.
אין חום של
אימא. וכמה בוקר, איפה אימא?
אין אימא, אין כלום, אין כלום.
הילד צורח עם אבא, מה יעשו בשביל להשתיק אותו? מה יעשו בשביל להשתיק אותו? דוחפים לו כדורים פסיכיאטריים, כי אין להם דרך אחרת להשתיק את הילד הזה.
הופכים אותו לזומבי.
אז על הדרך שזרפו לו כדורים פסיכיאטריים, יקבלו עליו עוד 4,000 שקל לחודש. מה אכפת להם? הקטע ההזוי הוא שהם לוקחים את הילדים האלה ומכניסים אותם הרבה פעמים, רוב הפעמים, לוקחים אותם בשביל אבחון רגשי, הם קוראים את זה. למה להכניס את הילד לתוך? איך אתה יכול לקחת ילד באותו סיטואציה שתיארתי כרגע, לדחוף אותו למוסד ולעשות לו אבחון שיצא נורמלי? זה לעולם לא יצא נורמלי האבחון הזה. אז הם מוציאים בצו חירום, בצו שוטפת הם מוציאים ל-30 יום. אחרי 30 יום אנחנו ראינו גם את זה רפרטואר קבוע. אחרי 30 יום הם לוקחים ומבקשים מהשופט עוד 60 יום, בטענה שהילד עדיין לא יסתגל, אז לא ניתן לעשות לו אבחון. אבל בזמן הזה הילד כבר קיבל סמים פסיכיאטריים, ובזמן הזה הראש שלו כבר יסתובב לא במקום. הילד הזה לעולם לא יעבור אבחון נורמלי. ומי עושה לו את האבחון? העובדים של אותו מוסד שמקבל עליו 17 עד 21,000 שקל בחודש. אותם עובדים עושים לו את האבחון. אתה פעם ראית מה, אז מישהו פעם פה ראה כאילו עובד שמתנהל לרעת העסק שבו הוא עובד? אני לא ראיתי דבר כזה. עובד שיתנהל כנגד העסק, שידרום לעסק שהוא עובד בו הפסדים, יפוטר באותו רגע. שום מקצוע בעולם לא קיים דבר כזה. הם עושים את האבחונים. זה פשוט מזעזע מה שקורה פה. עכשיו לגבי האבחונים, ישראל במקום הראשון בעולם בהוצאת ילדים. אנחנו עומדים, נכון להיום, עם 5%, אני דיברתי על 85,000 ילדים, אנחנו מדברים היום על 5% מכלל אוכלוסיית הילדים, 5%. במקום השני, בריטניה, עם 0.4%, 12% פחות מישראל, המקום השני. אז השאלה, מה? אנחנו עם סגולה? אנחנו עם מיוחד? אולי אנחנו אקסטרה אלימים? אולי אנחנו אלימים פי 12 מכל מקום אחר בעולם, מכל מדינה בעולם שלישי אחרת בעולם, לילדים שלנו? אולי אנחנו לא ממש עם סגולה? אם אנחנו עם סגולה, איך אנחנו עושים דבר כזה לילדים שלנו? אוקיי? ופה תרשו ותסלחו לי כל אלה של זה, לפעמים זה נפלטי, אבל מה לעשות? פה אני חוזר להיסטוריה של העבודה הסוציאלית שהתחילה בגרמניה הנאצית. אין שום כך מחשבה אחרת. עכשיו, לגבי הנתונים האלה, הנתונים האלה עוד יגדלו, הם באים עכשיו לסתום לנו את הפיות בשביל שאנחנו נפסיק לפרסם דברים, ולמה? ניקח נתון של משרד, של מכון חרוב. מכון חרוב נמצא באוניברסיטת חיפה, שייך, הוא שייך לקרן, קרנות, לקרן שנקראת לין שוסטרמן. קרן לין שוסטרמן, כולם מכירים את מרכזי לין לטיפול בנפגעי אונס, שיש להם סניף בכל בית חולים. אבל לא כולם מכירים ולא כולם יודעים שלקרן לין שוסטרמן יש גם מוסדות שלשם מוציאים ילדים. ומכון חרוב שהיה לקרן לין שוסטרמן. אותה קרן שמרוויחה כספים מהילדים שלנו דרך הרווחה. ומכון חרוב טוען שבישראל קיימים מעל 350,000 ילדים בסיכון שצריך להוציא מהבית. 15% מכלל אוכלוסיית הילדים. 15% ילדים בסיכון. זאת אומרת, אנחנו נהיה פי 30 מהמקום השני בעולם. איפה אנחנו חיים? מי נותן את הסטטיסטיקות, את הנתונים, את המחקרים האלה? הם גרמו, תקשיבו משרד, זה נשמע כאילו זה איזשהו... שאוריית קונספירציה, אבל זה לא תיאורית קונספירציה, זה פאקינג קונספירציה.
אתה מציג?
יכול להציג בבקשה גם את היותר חמור מזה מחדר לידה שבאים ולוקחים ילדים?
שנייה. תזכר לי איזה מילה.
כן.
נתונים.
לפני ההפרטה הם הרוויחו כסף
על ההוצאה שלהם? תראה, תמיד מישהו מי חטיפת ילדי תימן. זה תמיד היה. תמיד היה.
הייתה עלייה מאז שם.
לא, שהייתה עלייה.
ברור,
אבל הייתה
מרגיש את הכסף ב-20 שנה
שמונה. תראה, הם מנסים להצדיק את העלייה במספרים, בעלייה באוכלוסייה, בכמות האוכלוסייה. הם מנסים להצדיק את זה בעזרת זה. אבל אף אחד לא יודע באמת כמה, כי עוד אתה, משרד הרווחה לא נותן נתונים, פשוט לא נותן נתונים.
אבל אתה לא נותנים בשנות ה-80 ובשנות ה-90.
אין לנו נתונים כאלה, אין לאף אחד נתונים כאלה. הם לא משחררים שום נתון. הם לא יודעים, אתה יודע מה, אותה חפלת היא עושית ארצית, עומדת בטלוויזיה ושואלים אותה בטלוויזיה. שואלים אותה, אתם יודעים כמה ילדים? לא. אתם יודעים כמה זה? לא. אז מה את עושה פה? מה התפקיד שלך ללכת ולהוציא ילדים? זה כל מה שאת יודעת? אתם לא יודעים נתונים? הם בעצמם לא יודעים נתונים, אין להם נתונים.
לא, הם בכוונה, הם בכוונה.
ברור שזה בכוונה.
כדי שניצור בהם חופש, כאילו שאפשר להוציא כמה שרוצים, ובעצם אין לה כאן. אם אין נתונים, אין מצב מדד שלא דורד את כל הזמן עם דברים. בואו לשאול לך נתון, אתה כבר יכול להשמע כאילו.
עכשיו תשמע, אז זה לא רק אנחנו שהיה, אתה יודע, בואו נקרא לעצמנו פעילים, משועממים, ולא נורמליים, שקמו יום אחד והחליטו ליצור מה פתאום מוציאים ילדים. לא, זה לא אנחנו. זה לא אנחנו. זה ניסים זאב, חבר הכנסת לשעבר, בזמן שהוא היה חבר כנסת, בוועדה של משרד העבודה והרווחה, בוועדה לזכויות הילד, עומד בכנסת ואומר את זה, וזה מצולם ביוטיוב, אל תגשו לרווחה, תרשו לרווחה, תבקשו עגלה, יעשו לכם בעגלה ובזמן קריב, יעשו לכם קדיש, ויקחו לכם את הילד, תבקשו תנור, גם יכניסו אתכם לתוך התנור וייבשו אתכם. שר בממשלת ישראל עומד בכנסת וצועק את זה, ואף אחד לא מקשיב לו. הפעילים, האנשים, ההורים מכירים את האמירה הזאת, אבל בכנסת אף אחד לא מקשיב לו. חברת הכנסת מרינה סולוטקין, היחידה שחברת הכנסת, זכרונה לברכה, תסלח לי, היא הגיעה כאלה ביציאות לעמוד כמו שהיא עמדה מול משרד הרווחה, היחידה מאז קום המדינה שהיו לה מספיק. היה לה עומץ לא נורמלי לעמוד מיוסד הרווחה בכנסת. נסע לחופש באוקראינה.
מתה בנסיבות מסתוריות,
הלכה לישון עם אישה בריאה בבית מלון, לא קמה בבוקר. אז אנשים פוחדים להגיד את זה. אני לא פוחד להגיד את זה. יש פה סך הרבה ילדים. מרינה סולוטקין נרצחה. מרינה סולוטקין עמדה לפגוע קשות בעובדים סוציאליים, באור שלום, בביצו, בנעמת, בעמותת שחר, במטב, עמותות של גרגמת עשרות מיליונים ומאות מיליונים בשנה. מי לא ישקיע כמה שקלים על זה? תסתכלו לי שאני כאילו, זה נשמע כאילו עוד הפעם. הכל נשמע לא נורמלי, אבל מה לעשות שדברים מתחברים? אני הייתי מגדל 800 מיליון שקל בשנה, אבל הייתי שם מיליון שקל בפני שילך לרצוח כזה חברת כנסת שעומדת להרוס לי את העסק. מה לעשות? ככה זה עובד, ככה עולם מין עובד. אנחנו מדינת עולם שלישי שהעטופה במעטפת יפרה שנקראת הייטק וביבי. ככה, זה מה לעשות. אנחנו, זה מה לעשות, זה. אנחנו ראינו אמהות, הנה אוסי הזכיר פה קודם, אנחנו ראינו אמהות שהילד הראשון שלהם, הראשון, לא היה להם ילד מעולם. אף אחד לא יודע אם האמא הזאת תהיה טובה או לא טובה. אין לאף אחד מושג. מחכה לעובדת סוציאלית עם סלקן, מחוץ לחדר לידה, איך שהתינוק יוצא, שם אותו בסלקן, הלך הילד. אף אמא לא טובה, אשמח מה החלטת. מעולם לא היה לי ילד. אף פעם לא בעיית אצלי בבית, לא ראית אותי מטפלת בילד, אם אני מטפלת טובה, לא טובה. מה מסתבר? שלאותה אמא יש היסטוריה. כבר חטפו אותה בעבר ושמו אותה במוסדות כשהיא יוצאת, ברגע ששמו אותה כבר יש פשוט במשרד הרווחה, זה פשוט נהיה מחזור, הם מתלבשים עליהם כי הכי קל, כי כבר יש להם שם עתיד.
רגע, הוציאו את האמא, אז לפי זה גם הוציאו את
האמא. האמא, לפי הטענה שלהם, האמא לא גדלה מעולם בבית, במסגרת ביתית, היא לא יודעת מה זה להיות אבא, היא לא יודעת מה זה להיות אמא.
מבטיחים את הדור הבא של הלקוחות.
לא תשאלו,
לא
תשאלו. כל הילדים
שהוצאו. שימור לקוחות.
בדיוק. כל הילדים שהוצאו מהבתים, מהמסגרת המשפחתית שלהם, זה הכנה לדור הבא, שיוכלו ויהיה להם יד קלה על ההדק לבוא ולשלוף את הדור הבא. וזה הנימוק הכי קל להגיע לבית משפט, שופט לא מעניין אותו בדברים האלה. פקידת הסעד היא השליחה שלו, זה הזרוע שלו. מה שהיא אומרת זה אמן, שמים חותמת, ועל מי נופלים? נופלים אך ורק על הציבור המוחלש. לא על אלה שיכולים לשבת ושיתנו לי איזשהו עורך דין שייצג אותם ב-50,000, 60,000 שקל. לאלה שפונים, לאלה שבסך הכל מנסים להסתכל ולעבור את היום יום ולשרוד ולא עם המיליארדים או המיליונים שיש להם. ועליהם הם נופלים כי הם יודעים שאין מי שיגן עליהם.
אגב, מחקר של פרופסור די אנוש, מאמצע השנה זה היה? אמצע השנה. פרופסור גיא אנוש, לפעמים הוא מוציא, לא מצליחים לקלוט אותו, כי לפעמים הוא מוציא מחקרים, לא יודע, אולי זה טעות, לא כל כך חכם, אבל נשבע לך, כי לפעמים הוא מוציא מחקרים נגד משרד הרווחה, ולפעמים מחקרים שאנחנו אומרים, איך הוא מסוגל להגיד דברים כאלה בכלל. אבל מחקר שלו, הוא לקח, ועשה ממש מחקר, לקח 100 ומשהו עובדים סוציאליים, ונתן להם נתונים פיקטיביים, נתן להם נתונים מסוימים על משפחה ממוצא מזרחי, מצב סוציו-אקונומי נמוך. לקח בדיוק את אותם נתונים, התנהגות, אתה יודע, כל מיני נתונים שהוא לקח, ואת אותם נתונים בדיוק הלביש על משפחה אשכנזית ממצב סוציו-אקונומי גבוה. ומסתבר שהעובדים הסוציאליים יחסו חשיבות למוצא ולמצב הסוציו-אקונומי, והם הוציאו לכאורה על הדף של המחקר שלו, הם הוציאו פי 6 ילדים מהמצב סוציו-אקונומי נמוך ולמזרחים מאשר מהאשכנזים במצב דרום. פי 6. שבמציאות זה הרבה יותר גבוה, כאילו זה היה שום מחקר, זה מראה רק על ההלך מחשבה של העובדים הסוציאליים, זאת אומרת, על הסטיגמה שכבר קבועה להם מראש, הם רואים, בורא, אני מזרחי, אצלם בראש בריאה, בוא נוציא את הילד, הילד הזה בסכנה.
לא מגיעים לחרדים.
מגיעים לחרדים. החרדים זה קצת נושא מאוד מאוד בעייתי בכל העניין הזה, כי יש חרדים, יש ערים שלמות של חרדים שמאוד נפגעים ממשרד הרווחה. מודיעין, מודיעין עילית, ביתר עילית, אלעד, נפגעים שם
הרבה מאוד דתיים. יש מוביל במדינת ישראל בהוצאת ילדים מהבית.
אבל יש פה בעייתיות אחרת, כי הרבה מאוד מהילדים שמוציאים אותם הולכים למשפחות חרדיות, מעורבות ילדים. זה מקור פרנסה, שלא יהיה ילדות. אוקיי? מה זאת אומרת מקור פרנסה? ילד באומנה, המשפחה מקבלת על הילד הזה בסביבות 3,000-3,500 שקלים. אוקיי? לא מדבר על העמותה שמותיחה באמצע, אוקיי? אתה תיקח משפחה מרובת ילדים חרדית עם 5 ילדים, 6 ילדים, 7 ילדים, 8 ילדים, אוקיי? הם צריכים לפרנס את הילדים, הבעל כל היום נמצא בכולל, האישה כל היום מטפלת בילדים, איך תגיד, איך הם גרים פתאום בווילה, איך יש להם איזשהו ון כזה חדש לעשייה כל כך הרבה ילדים? אז הם מקבלים עוד 4-5 ילדי אומנה, מקבלים 15,000 שקל בחודש וכל שאר ההוצאות מסביב, והרי לכם פרנסה.
וחשוב גם להדגיש, מוטי, שאותם האומנות, הם אומרים שהם עושים עבודת קודש, אז הם אפילו לא מוצאים שקל על הילדים, הם מקבלים את הכל בתרומות. זאת אומרת, הם פונים בה... אתה רואה את זה בפייסבוק,
אפילו העובדות סוציאליות הפסיקו להגיד שזה עבודת קודש, הם יודעות שהם לא עושות עבודת קודש, מה הם היו לצאת בהצהרות, אנחנו עושות עבודת קודש, נגמר, הם כבר לא אומרות את זה, הם יודעות שזה
עבודת קודש. עכשיו
הם הפסיקו
להגיד. למה? אין לי מושג, אבל הם כנראה הבינו שהעבודה סתם היא לא ממש קודש.
הייתה איזה שאם אתה זוכר בפייסבוק, איזה זוג שהם היו משפחת אומנה, ואז הם ציינו שרצו לעשות בת מצווה לילדה ושאין להם כסף.
כן.
זוכרת את זה?
אני אקרות אותה. כלב. כאילו, כן, תקשיבו, אנחנו רואים הרבה מאוד פרסומים של... אנחנו רואים הרבה מאוד פרסומים של משפחת אומנה. לקחה ילדים כאילו לילד כזה וכזה לאומנה, ואין להם כסף, הם רוצים נעליים, ראינו הרבה פעמים, הם צריכים נעליים, הם צריכים עזרה באוכל, ואני חושב אומר לה, רגע, אתם משפחת אומנה. קודם כל, לקחו ילדים כאילו מלכאורה סיכון, אנחנו יודעים שזה כבר לא סיכון, זה פשוט משפחות עניות, במקום לעזור להם בכמה שקלים בחודש, אם קראו להם את הילדים, אבל לקחו את הילדים האלה שלכאורה אין להם אוכל או ביגוד, מעבירים אותם למקום שאמור להיות יותר טוב, והמקום הזה מפרסם באינטרנט, אנחנו צריכים אוכל, אין לנו אוכל וזה, אנחנו נורא בקצוות, כי לקחנו ילדים לאומנה, אנחנו אנשים טובים, אבל אתם מקבלים על כל ילד כזה 3,500 פלוס כל ההוצאות, זאת אומרת, ביגוד, אוכל, חוגים, בתי ספר, מחברות, ספרים, הכל הם מקבלים על הילדים האלה, אותה משפחת אומנה. אז איך פתאום אין לכם כסף לנעליים בשבילם?
יש את המשפחה הזאת, אני זוכר...
זה טובת הילד? זו באמת תורת הילד, קחו את אותה אמא שהוצאתם, תנו לה את ה-3,500 בלי שאר ההוצאות מסביב, תראו מה זה תורת הילד. אבל הם לא יעשו את זה, כי לא נשכח, יש גם עמותה באמצע שצריכה להביא כסף, ואני תמיד אומר את זה. לוקחים ילד מפה, בן אדם, מפה, מעבירים אותו לפה, מישהו באמצע תביא שקל, תקרא לזה סך בילדים, אין מילה אחרת יותר, אין. לא תייפה את זה בשום מילה אחרת. מישהו מרוויח להעביר ילד מפה לפה, מישהו מרוויח על זה כסף. סחר בילדים. נקודה. לא, אני לא אייבא את זה בשום צורה אחרת.
יש משפחה
של חלקים. אלזה זנקובי, 13, 14, 16 ו-18 אלף שקל משכורת, אוקיי? זה לא משכורת של משכורת רב של עובדת סוציאלית. אז כרגע המשרד הרווחה באיזשהו קונפליקט, כי בגלל מה שאנחנו עושים להם ברשתות, הם קוראים לזה שיימינג, אנחנו קוראים לזה חשיפת האמת. אז גם אם אני אפלט לי שיימינג, הכוונה לחשיפת האמת, הם קוראים לזה ככה, אני פשוט משתמש במונחים שלהם. אז כרגע הם באיזושהי בעיה, הם מצהירות, הצהירה באיזושהי ועדה שבוע שעבר איזה עובדת סוציאלית לחוק נוער שידוע שהיא חוטפת הרבה מאוד ילדים, אבל ישר לאימוץ, אוקיי? התחביב שלה זה עם מישהי מהשירות למען הילד שפה קוראים לה עופרה שיק, שגם עשיתי עבדה מתחת הבית, ולעובדת הסוציאלית הזאת קוראים לה שרי צרפתית, והם ביחד משתפות פעולה. זאת היא לוקחת ילדים, מביאה לזה לשרי צרפתי, לוקחת ילדים, מעבירה לעופרה שיק מהשירות למען הילד, ושירות למען הילד זה אימוץ, גמרנו. אוקיי? ברגע שנפל בעיניים של עופרה שיק, הלך הילד לתמיד. ואותה שרי צרפתי הייתה שבוע שעבר בוועדה בכנסת, ואמרה, אף עובדת סוציאלית לא רוצה לקחת את התפקיד הזה של חוק נוער, בגללנו, בגלל מה שאנחנו עושים להם. מצד שני, המשכורות חוצות להם. אבל גם אנחנו לא מדברים על זה שכולם יודעים, כולם יודעים ותמיד מדברים על זה, שעובדות סוציאליות מקבלות כסף לקחת את השולחן מאותן מוסדות ועמותות. אז אם לי הייתה איזושהי עמותה שעל כל ילד אני אביח כסף כל חודש, הייתי רוצה כמה שיותר ילדים, אז הייתי מתחבר עכשיו.
בטח. כשדיברת על הנושא של העלות הכספית והרווח שנובע מהסכמה של ילד במוסד, וכרגע ציינת את הנושא של העברת ילד לאימוץ, האם כשמעבירים ילד לאימוץ זה לא עובר לזוג אדם פרטי שהוא לא משלם כסף?
זה עובר אז לאדם פרטי שהוא לא מקבל על זה כל תגמול, אוקיי, לאורך השנים, אבל עוד פעם, זה הכל בגדר שמות, כי משרד הרווחה זה פשוט משרד חסוי בצורה מטורפת.
אותו אדם הוא משלם כסף לעמותה, הוא משלם כסף, יש אפילו חוק.
ישנם שמועות שקיימים גופים, קיימים עמותות, שלאורך כל שנות האימוץ מרוויחים את הכסף שלהם על אותו ילד. אנחנו לא יכולים להוכיח את זה פשוט. אין לנו דרך, הכל חסוי. אנחנו ממש נמצאים במדינת עולם שלישי, הכל גנוז, הכל בשקט, הכל מתחת לשולחן, אי אפשר לדעת מה קורה שאתה עושה, פשוט אי אפשר לדעת.
כך, לפני זה פרשייה של מחשבה שלפה בארץ משרדים, ג'וינט, משרד שופטים וגידול בחוץ לארץ כדי לעשות אימוצים מחו"ל. זה משהו ש... עכשיו, אם הם עושים את זה בארץ, הם גם עושים את זה בתוך גם פה בארץ.
כולם יודעים שהכל כול חושבים את כל העניין הזה, זה שחיתות אחת גדולה. העניין הוא שהשחיתות הזאת היא על הגב של הילדים שלנו. הילדים שלנו, הם משמשים פה, הקלף פיקוח, הם משמשים פה. הסחורה, זה כבר לא צחוק. עכשיו,
יש עוד נקודה אחת, סליחה רגע, יש עוד נקודה אחת, שכאן לא נפסקת המלחמה הזאת שהם מוציאים את הילד ושמים אותו באיזשהו מוסד כזה או אחר. יש עוד נישה אחת, זה שהם לוקחים אותו לפסיכיאטר ודוחפים לו כדורים פסיכיאטרים, ועם זה לוקחים את המסמכים האלה לביטוח לאומי ומקבלים עליו כסף, כי זה נכות לילד. זאת אומרת, הם לא מפסיקים לחלום את הפרה הזאת שקוראים לילד שהוצא מהבית.
מקבלים תוספת, אנחנו גם יודעים כמה,
זאת אומרת... זה נע בין 3,500 שקל ל-5,000 שקל.
מוסד שלוקח שמוסיח, שאנחנו נתקלנו בזה הרבה מאוד.
אז כל ילד ש...
לא, 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 המוסד מקבל. המוסד מקבל.
אבל אחרי זה כשילד מגיע לגיל 18 הוא צריך לקבל מהמדינה.
כשילד מגיע לגיל 18 זורקים אותו לרחוב ושימות מצדם, הם כבר חלבו אותו ממה שהם רק יכולים. אבל כן, הנתונים הם נכונים. כל ילד, אנחנו נתקלנו בזה הרבה, ויצו הדסים, ילד חירום. שם בין 10-15 ילדים באופן קבוע, וכמעט כל ילד ששמענו שהגיע לשם, אחרי חודש וחצי, חודשיים, הם לקחו אותו לבית חולים גיאנים, אני לא טועים, אוקיי? מאשפזים אותו יום-יומיים, זאת אומרת, זה שהוא רק קבוע קבוע. מאשפזים אותו יום-יומיים, מקבל כדורים פסיכיאטרים, מקבל אבחון מפסיכיאטר, וזהו, אותו נוסף מאפשר לקבל אותו ספט של דרך 4,000 שקל לכל ילד. זאת אומרת, לא מספיק להם ה-17, הם מקבלים עוד 4,000 שקל בחודש. כמובן שאם כבר נגענו בזה, אז כל תעשיית הפסיכיאטריה נהנית מאוד מכל העניין הזה.
קניית מסמכים,
לפי דרישי הפסיכיאטרים. אם זה כל מיני פסיכיאטרים, כמו איזה אחד שאנחנו חשפנו אותו, מאיר לאופר, מהרצלי הפיתוח. הבן אדם פושע ברמות לא אמיתיות, זאת אומרת, יש לנו הוכחות שהוא נתן מרשמים לילדים בלי לראות אותם בכלל, בלי להכיר אותם בכלל. הוא הצהיר על ילדים שהם במצב פסיכוטי, בלי לדבר איתם, בלי לדעת איך הם נראים אפילו. יש לנו כל ההוכחות האלה.
הוא טען שזאת ילדה ובסוף גילו לו שזה ילד פשוט חכם למטה שהילד הזה זקוק
לילד. יש בית ספר לילדים עם צרכים מיוחדים בתל אביב שהוא משמש גם הפסיכיאטר שלהם, הוא משמש גם הפסיכיאטר של ויצו הדסים. יש לי מקרה שקרה באותו בית ספר, הילדים שם כולם עם צרכים מיוחדים, ומקרה שקרה באותו בית ספר, אני פרסמתי אותו לפני 8 חודשים בערך. ילד הולך בבוקר לבית ספר, פתאום קוראים לו לחדר האחות, שיחה עם מאיר לאופר, פתאום פותחים אותו לשיחה, הכל לא הולך, הרבה מנוחות, הכל יום רגיל, כאילו שום דבר לא השתנה, לוקחים את הילד לשיחה. מאיר לאופר, פתאום הוציא מכתב, הילד צריך דחוף אשפוז, לקחו את הילד לריאה. נתנו לו 12, איך קוראים לכדורים האלה?
יתומים.
נתנו לו 12 כדורים ביום, שמאחד, כשכולם יודעים שמכדור אחד כזה ביום, אפשר להפיל סוס על הרצפה, זאת אומרת, משהו מטורף. בקשה לתת הילד הזה לאשפוז פסיכיאטרי, על כלום, סתם קבל לו מתוך הכיתה, הוא צריך ילד למלא ב-16 פסיכיאטרי. צריך מקום לשים שם מישהו.
זה שווה מצבים שגם הילדים וגם ההורים זועקים שהם לא רוצים להיפרד ומפרידים.
זה לא מעניין שום גוף.
תראה, אתה יודע מה, בוא ניקח קצת נתונים.
זה לא מגיע לתקשורת. איך חשובים את זה? תכף לא נתקשורת.
אני
לא יכול
לשלם כסף, אני אלכי את זה, משלם כסף לערוץ 2, לערוץ 10, הם קונים אותם, הם משחדים אותם, אין מילה אחרת.
אפשר להגיד 95
חודשים. בדיוק. ממש נותנים להם כסף. יש לנו את המסמכים שהם שיפרו.
הנה, למה אנחנו עושים? בואי נהיה חשב. לא מחשפה קשרים של ערוץ 2, שהם מותם הסכמים סודיים, כאילו. מחשפה את זה, הוציאה את זה, אז מה? מישהו מתרגש מזה, מישהו מתייחס לזה, לא. הנה, ישראל היום, שתי עיתונאיות שבאמת היו מפרסמות כתבות על משרד הרווחה ועל הסברות שקורות בתוך המוסדות והכל. בחודש וחצי האחרונים, מאז שהיה יום האלימות נגד נשים, מי שזוכר, אז פתאום אור שלום וישראל היום עשו איזשהו יום ביחד. פתאום אור שלום מפרסמים בישראל היום כתבות תדמית. מה הם יעריכו? לעשות איזושהי כתבה על כמה ילדים שמתעללים, מה הם לא לקבל על מה של כסף מאור שלום? ברור, אם אני הייתי אור שלום, אם אני הייתי מגלגל מחזור של 60, 70, 80 מיליון שקל בשנה, גם אני הייתי משקיע איזה מיליון שתיים בשנה.
אבל הכסף של משרד הרווחה זה הכסף שלנו, של האזרחים שלנו, כשאנחנו מדברים על הכלכלה צריך להדגיש את זה, זה כסף של האזרחים. זאת אומרת, משרד הרווחה הוא השלישי בגודלו במדינה, יש לו תקציב של 8.2 מיליארד ש"ח בשנה, זה התקציב שלהם לשנת 2015, והם משתמשים בכספים האלה ליחצנות.
שומעים אותי להסביר את הקורם, את המקרה הזה של הילד אשר נלקח על ידי אותו רופא, אבל אותו ילד, אני מבינה, הוא שם איזשהו מוסד פסיכיאטרי, אבל אותו
מוסד...
בבית חולים פסיכיאטרי. אבל קודם כשדיברת על המוסדות, חשבתי שדבר על המוסדות שבה יצאים ילדים שרצו מהילדים.
עוד דבר.
שני מאות שנים.
יש. לא כן, את השתי פעמים שלנו. אמרתי, כל המערכת חוגגת על הילדים שלנו. כל המערכת. כולם. גם הפסיכיאטריה, גם חברות התרופות. כולם.